אנחנו לומדים את הגמרא במסכת ברכות דף זין, אותם דברים שנאמר על אברהם אבינו, שהוא היה הראשון בהיסטוריה האנושית שקרא לקדוש ברוך הוא אדון. ובשיעור שעבר כבר דיברנו על זה, מה הפירוש אדון, דהיינו שהוא לא רק מאמין במציאות השם, אלא הוא מאמין שהוא עבד השם. כי המילה אדון אומרת אני עבד. וזהו אברהם אבינו. אברהם אבינו, האמונה שלו היא לא רק אמונה אבסטרקטית, אלא אמונה פרקטית, אמונה מעשית, אמונה מחייבת. בוא נקרא את הדברים שכותב הרב בעין היה, בבקשה. יחס האדון אל העבד הוא שישמע העבד בקולו ויעשה רצונו להשלים את העבודה שהייתה ראויה לעשות מהאדון. ראינו, עבד טוב זה עבד שעושה רצון אדוניו. ככה צריך להיות היחס של העבד אל האדון ומערכת היחסים ביניהם. האדון מבקש משהו, האדון מצווה משהו, והעבד מקיים את מה שהוא מצווה. והנה הראשונים שבבני אדם, דהיינו עד אברהם אבינו, לא יכלו להבין איך תתייחס שלמות ההנהגה המוסרית אל הבורא יתעלה הנעלה מכל מקרה ותואר. הם הבינו שישנו מה שנקרא במציאות השם בעולם, אבל אחד מיסודות האמונה שגם הקדמונים הבינו את זה לפני אברהם, שהוא שלמות שאין כמוה. ושלמות שאין כמוה היא לא יכולה להשתנות, כי אם משתנה היא כבר לא שלמות. אז ברגע שאתה אומר שהאלוקים הוא שלם, אז איך אפשר תיקון מוסרי מצד מישהו שהוא שלם? עצם העובדה שיש כאן איזשהו מהלך של תיקון, אז זה מראה שכאילו יש חיסרון במישהו אדון הכל. הם לא הבינו איך אפשר לחבר את האין סוף הזה, נאמר ככה, לית מחשבה תפיסה בכלל, בעניין האלוקי, אל עולם של תיקונים, אל העולם שלנו, העולם הסופי, העולם המשתנה, העולם הראשונים, דהיינו לפני אברהם אבינו, לא קלטו את הדבר הזה. דרך אגב, זה לא דבר פשוט גם היום. מצד אחד אנחנו מאמינים במציאות הבורא שהוא באין סוף ולא קולטים אותו, לא את שלמותו ולא את עניינו, את מהותו הכוונה, לא את מהותו. מצד שני הוא מחובר אלינו, אנחנו מחוברים אליו. איך זה מסתדר? זה דבר והיפוכו. אנחנו בשר ודם, אנחנו משתנים, אנחנו חסרים. איך הדבר העלוב הזה, סליחה שאומר שנקרא בריאה, מחוברת אל הדבר האבסולוטי הזה, המוחלט הזה, שנקרא אלוקים, איפה החיבור כאן? איך זה מתחבר הדבר הזה? זה לא הראשונים הבינו, גם אנחנו לא מבינים כל כך, אנחנו יודעים שהוא קיים ולא מבינים, ככה אומרים על ספרי המחשבה. כן, בבקשה. לא, הראשונים הכוונה לפני אברהם אבינו. כן, הדורות שעד אברהם אבינו. אבל לא השכילו, כיוון שעצם הבריאה והשלמתה ודאי הוא מיסוד ההנהגה האלוקית. בוודאי אלוקים ברא את העולם. ובוודאי הוא מעל כל, לאלה מכל ברכתה ושירתה הורים וקדיש. מעל הכל. אבל גם בתוך הכל. סובב כל אלמה, ממלא כל אלמה. לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהוא פנוי מרצונו של הבורא. אם כן, אין לנו ההשלמה יותר נאה בבריאה כהשלמת האדם בכל כוחותיו אל שלמות המעשים והמידות והמושכלות. וכאן הוא מלמד אותנו את היסוד הגדול הזה. נכון, אלוקים בורא את העולם, עושה את העולם, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, פשוטו כמשמעו, בכל יום, בכל רגע. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא קולטים את זה, לא מבינים את זה, איך כל רגע ורגע העולם מתחדש. כאמור, לעושה הורים גדולים. עושה, לא עשה, אלא עושה, כל רגע עושה. כבר גדולי החכמים מתייחסים לעובדה הזאת שאנחנו לא מבינים ולא קולטים את ההתחדשות המתמדת הבלתי פוסקת של כל ההוויה וכל המציאות, כי אנחנו לא רגילים, אנחנו תמיד רגילים לעולם שכאילו הוא עולם שנעשה על ידינו, כן, ונעשה יש מיש. כאן דובר על יש מאין, זה לאלה או לאלה, דברים שהם בלתי מובנים בהשגה אנושית רגילה. בחסידות אומרים שאין יום דומה למשנהו. היום כמו היום, ראש חודש איזה? איזה שנה? אלפים, תפשין סמך, היי, לא היה בהיסטוריה. זה נכון דרך אגב. לא היה יום כזה. למרות שלנו זה נראה כאילו זה חוזר על עצמו כל שנה, ראש חודש סיוון, זה לא נכון. ראש חודש סיוון של השנה עוד לא היה ולא יהיה כמו. ובחסידות אומרים עוד יותר מזה, כל תפילה זה יצירה ייחודית. זה לא שכפול, זה לא שיבוט. זה כל תפילה שאדם מתפלל, זה יצירה אורגינלית. יש באומנות, אתם יודעים, יש דפוס שמדפיסים תמונות, בדיוק, הכל בדיוק שווה, ויש מה שנקרא יצירה אורגינלית, שיחידה בעולם. כל תפילה היא יחידה, היא דבר שעוד לא היה כמו בכלל בעולם. כמו שחז"ל אומרים, מי שקרא כל ימיו קריאת שמע יום ולילה, בבוקר ובערב, קרא קריאת שמע, ופעם אחת לא קרא קריאת שמע, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כאילו לא קרא קריאת שמע אף פעם בחייו. למה? אנחנו רגילים, ככה נראה לנו, טוב, כל פעם אומרים אותו דבר, זה כמו תקליט שחוק, אומרים כל מה, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. אבל חכמינו זכרונם לברכה, מתייחסים לכל קריאת שמע כיצירה בלעדית, שעוד לא הייתה כמוה, ייחודית, אורגינלית, מבחינתנו שאנחנו קוראים את זה. זה העניין של ההתחדשות. ההתחדשות היא לא רק ברמה של מעשה בראשית, ובטובה מחדש מעשה בראשית. אתה חי בעולם מתפתח. אתה חי בעולם משתנה מרגע לרגע. לכן גם אתה צריך להיות שמח בעולם הזה. אני לא יודע אם, אתם יהיה לכם תינוקות פעם. אני בתור סבא, יש לי תינוקות. פתאום אומרים לי, אתה יודע, הוא הוציא שן! יצא לו שן. התינוק הצא שן. ומשהו חדש בו, כולם שמחים. יצא לו שן, יצא לו שן. פתאום, מה אתה אומר? הוא יצא לו שן. אבל אני אגיד לכם את האמת, למרות שאנחנו מבוגרים נושרים לנו שיניים כבר, ולא יוצאים לנו שיניים. אבל כל יום זה יום שעוד לא היה כמוהו, מצד האמת. אלא אתה לא חש בזה. אתה שורף את הימים. אתה לא מרגיש שהיום הוא יום יצירתי, יום ייחודי, יום בעל משמעות. זה כאילו כל יום התחתנת מחדש. יום, כאילו כל יום זה משהו מיוחד. אבל זה לא בעיה ביום, זה בעיה בנו, בתחושה שלנו, בהכרה שלנו, בידיעה שאנחנו חיים בעולם מתחדש, עולם מתפתח כל הזמן. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך, שלאדם יש תפקיד מרכזי בעולם. והתפקיד שלו לתקן את העולם, להאיר את העולם, למלות את העולם, לחדש את העולם. זה תפקיד האדם בתוך הבריאה. יש משנה במסכת סנהדרין שעוסקת אמנם בנושא משני לכאורה, אבל שלא נוגע אלינו ישירות, אבל כאן זה מתגלגל אל העניין שלנו. שם עסקים בדיני עדות, עדות של פרק רביעי במסכת סנהדרין, בעדות לגבי דיני נפשות. אז כשבא עד במשפט של דיני נפשות, של רצח או הדברים שנוגעים דיני נפשות, אז הבית דין חייב להתריע לפני העד שלא יחשוב שהעדות שלו זה כמו בדיני ממונות. כי בדיני ממונות, אם אתה לא היית עד אמיתי והכשלת את הדיינים או את במשפט וכו', אז אפשר, איך אומרים, לשלם את זה תמורת כסף. לשלם את מה שהזקת. אבל בדיני ממונות זה, נפשות זה לא כך. אם חס ושלום בגינך, בגללך, יוציאו את האדם הזה להורג, תדע לך שאתה הרגת נפש בישראל. וכל המאבד נפש אחד מישראל כאילו איבד עולם ומלואו. כך אומרת המשנה, זה המקור דרך כלל. כל המאבד נפש אחד מישראל כאילו איבד עולם ומלואו. ומה זאת אומרת איבד עולם ומלואו? העולם הוא בידיים של הנפש הזו. הנפש הזאת היא מקיימת עולמות. אתה צריך להבין, זה לא העניין הזה עוד איזה פרט בעולם. נפש של ישראל זה נפש מקיימת עולמות. וכל המקיים נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו. השאלת המשנה, שאלה, למה? מאיפה לומדים? לומדים כלל גדול בעניין הזה. מתוך השאלה הידועה, למה אלוקים ברא את האדם הראשון, אדם אחד? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לברוא מיליונים של אנשים, בו זמנית. מה, למה? זה העובדה שהאדם הראשון היה אדם אחד, ודרך אגב הוא היה אדם אחד שרק ממנו יצאה האישה, היה אחד אחד, כמו יחידו של עולם, אומר המהרש"א. למה הוא ברא אותו? יש בזה מחשבה בעובדה שהוא ברא אותו אחד. זה לא מקריות שהוא ברא אותו אחד. אז הוא אומר שם כמה טעמים, כמה סיבות לעניין הזה, למה הוא ברא אותו אחד. אחת הסיבות הוא אומר שברגע שהוא ברא אותו אחד, הוא ברא אותו, כמו שאומר בהמשך שם, המשנה אומרת, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. שבשביל בן אדם אחד נברא העולם. האדם הראשון. ולכן כל המאבד נפש אחד מישראל איבד עולם ומלואו, את כל העולם כולו. תראה איזה אחריות מוטלת עליך כעד בדיני נפשות. זה לא פרט, זה דבר מאוד מהותי. מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו כבני אדם, אנחנו, יש לנו תפקיד מרכזי בקיום העולם. נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הטיל בידיים שלנו את קיומו של העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. דהיינו, כל קיומו של העולם מותנה בהתנהגות של הבן אדם, בבחירה החופשית של האדם. מצד אחד ברא את הכל. מצד שני, הוא בתוך הכל הזה, כל הבריאה כזאת, כל ההוויה כזאת, הוא בחר באדם, הוא אומר לו, אדוני, אתן לך אחריות. קח את המפתחות של הבוסטן, כמו שאומרים חז"ל במדרש. אתה צריך לעובדה או לשומרה. אם אתה עובד ושומר, בסדר. אם לא, העולם, אז העולם פורח, העולם נותן פירותיו, הכל טוב. אם לא, חס ושלום, תדע לך. אתה גורם נזק לבוסטן, הבוסטן זה העולם. אתה מקיים את העולם. למודעות הזאת, להכרה הזאת, מה תפקידו של האדם בתוך העולם, שהוא נכון שיש הרבה חסרונות, אבל החסרונות האלה הם לא מקריים, הם נוצרו על מנת של האדם יהיה מה לתקן בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה הראשונים לא קלט. זה אברהם אבינו קלט. אני מבין שאני עבד שלך, שמוטלת עליי משימות בחיים. לא רק משימות פרטיות, אלא משימות עולמיות. אב המון גויים. בגיני מתקיים העולם. קלטת את הדבר הזה? לא קלטת את זה, אז אתה לא עבד. כי באופן אישי. אתה חי באופן סתמי, אין לך תפקיד מרכזי בבריאה. יש לך תפקיד בין כך ובין כך. אבל אתה לא מודע לתפקידך בעולם. סליחה, בוא נראה את זה בתוך המילים. אם כן, אין לנו השלמה יותר נאה בבריאה כהשלמת האדם בכל כוחותיו ושלמות המעשים, המידות והמושכלות. הייתי אומר, זה הדובדבן שבבריאה. זה בקצפת. זאת אומרת, האדם הוא היצור שהאלוקים נטיל עליו את המשימה להשלים את העולם. זהו האדם. אם תשאלו אותי מה מהות האדם, מה תפקיד האדם, זה נרמז, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, מה זה טוב מאוד? טוב אדם. אותיות מאוד זה אותיות אדם. טוב אדם. טוב אדם בתכלית הבריאה, כי למה דרך האדם מתגלה הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו, במעשינו, במידותינו, במציאות שלנו, מגלים את השכינה, מגלים את טוב השם, מגלים את רצון השם. בלי אדם בעולם, חושך בעולם. לא שהבריאה לא, היא קיימת, אבל היא קיימת בלי נשמה, בלי השפע האלוקי הולך ומתגלה. זה מובן הדבר. דרך אגב, גדולי ישראל, שהם גילו את הדבר הזה, גילו, זאת אומרת, זה גילוי, זה השגה. הם הבינו שהם צריכים לעבוד את אלוקים. זה נקרא עבודת אלוקים. עבודת אלוקים זה לגלות את השכינה בעולם, לגלות את טוב השם, שמוטלת עליך אחריות לדבר הזה, משימה לדבר הזה. זה נקרא עובד השם, עבד השם. זה תוארים שזכו להם רק גדולי האומה, כמו משה רבינו, עבד השם. שיודע כינוי שלו, עבד השם. הרב קוק כותב בעוד, מה קראנו את זה, שהגילוי הזה זה מהות העם היהודי בעצם. מהות העם היהודי זה גילוי הטוב של אלוקים בעולם, אור לעולם. זה מהות העם היהודי. אבל המהות הזאת מתגלה, מופיעה מתוך מחויבות, היא לא באה סתם. מתוך, אתה באמת מממש את זה, אתה עושה, אתה בן אדם טוב. אתה אומה טובה. אתה דוגמה לעולם, אתה אור לעולם. כן, זה מה שהרב כאן אומר. שמצד אחד אלוקים ברא את כל העולם, אבל מאידך, הוא שם אדם, ואדם אחד בעולם, ואדם הזה, כל המין האנושי הולך ומופיע דרכו, שהמשימה שלו להיטיב, להאיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. על כן, כל המכשירים, את ההשלמה המוסרית, אי אפשר, סליחה, אני דילגתי כאן שורה. וכיוון שהאדם חופשי ברצונו, הרי איך מתגלה הטוב? לא בהכרח. הטוב מתגלה בבחירה חופשית. ככה הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הבחירה החופשית הזאת בידיים שלנו מקורה באלוקים. וכיוון שהאדם החופשי ברצונו, אם כן הדבר המכריע אותו, להימשך אל השלמות, הוא רצון הבורא שחפץ בשלמות יצוריו. כי יש כאן שני רצונות שנבין. יש הרצון של הבורא, שהוא רוצה שיבצר אדם כזה שירצה טוב. אבל האדם הזה, כשהוא נברא עם הפוטנציאל של הבחירה, גילוי הרצון הטוב הזה, כבר זה בחירה של מי? של האדם עצמו. זאת אומרת, יש כאן הרצון, מה שנקרא רעבה דרעבין, רצון הרצונות של הקדוש ברוך הוא. שהוא רוצה, שיהיו בני אדם שירצו. ואתה עשה רצונך כרצונו, על מנת שיתגלה באמת רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה העבדות של אברהם אבינו. זה האדנות שהוא קורא, אתה אדון שלי, אתה אדון שלנו בעצם. אתה מורה לנו את הדרך, לנו רק צריך, אנחנו צריכים לבחור בדרך הזאת. ובחרת בחיים, ובחרת בטוב, אנחנו צריכים לבחור רק בדברים האלה. כן. לא, שהוא המליך את הקדוש ברוך הוא עליו. ולא רק עליו, גם על בניו, הוא חינך לדבר הזה. ולכל האנושות כולה בסוף הזה. אב המון גויים. זאת אומרת, הוא זכה להתגלות, נאמר ככה. אברהם, ראינו שבפעם שעברה קראנו, שההתגלות הזאת לא באה במקרה, אלא הוא חיפש את האמת, נאמר. זה מזכיר את הכוזרי קצת. חיפש את האמת. מה הדבר שמחייב אותי? אז בסוף הגיע למסקנה שמה שמחייב אותו, הכוזרי, זה הרצון של אלוקים מחייב אותו. או כמו בעל תשובה, במכון מי, אני רואה בעל תשובה באמת. מתי אני יודע אם הוא בעל תשובה באמת או לא? יש לי כזה מת כזה. תן לי את הזה. או, לעת מתאים, בדיוק. זו עת החדשה המודרנית. אתם רואים? זה לא צבע פשוט. זה כתום, נכון? עת כתום. איך אני יודע אם אדם הוא בעל תשובה באמת? איך אנחנו יודעים אם אנחנו בעלי תשובה באמת? אני לא מקווים באופן אבסולוטי, באופן... לרגע אתה יכול להיות בעל תשובה, רגע אתה יכול להיות גם לא בעל תשובה. איך? באותו רגע שאתה מפנים, מכיר, מבין, שאתה עושה את רצון הבורא ולא רצון עצמך. באותו רגע שאתה אומר, בעצם, אני לא יודע מה לעשות. הגעת למצב כזה, פתאום אתה מקבל פלאפון, אומר הבורא, אתה יודע מה לעשות, מה שאני רוצה, תעשה, זה יהיה בסדר. ואני אומר, זה תמיד לחתנים, שבאים אליי להתייעץ, כן להתחתן, לא להתחתן, עם מי להתחתן, מה להתחתן. אני שואל אותם, אתם יודעים מה אתם רוצים? איזו שאלה מאוד מעניינת. רוצים להתחתן, אבל למה? למה אתם רוצים להתחתן? אתם יודעים למה? מאוד מעניין, לא חשבנו על זה. לפעמים בגלל ההורים שמפעילים עליך לחץ אטומי, לפעמים בגלל החברים, שזה לא נעים, שאתה כבר נשאר את הרווק האחרון בחבורה. לא חשבתי בעצם למה להתחתן. ואז אני מסביר לה, תשמעו, אתם יודעים אתם מתחתן, כי אתם עושים את רצון השם. לא שבא לכם, ולא שלוחצים עליכם, או משהו כזה. אתה עושה את רצון הבורא. ותדע לך, וזה נכון דרך אגב, אם אתה מתחתן, מקים בית, בגלל רצון הבורא, זה לגמרי אחר מה שאתה מקים בית, בגלל איזה, מה שבא לך. אתה בא לך ככה, אתה רוצה ככה, אתה רוצה אחר. למה? כי הרצון שלך באמת הוא רצון משתנה. היום אתה רואה את הבחורה, אתה אוהב אותה. מחר לא. הרי אישה היא דומה לפרח. והיא פורחת, והיא לא פורחת. יכול לקרות דבר כזה. אז היום זה נקרא אהבה תלויה בדבר. בטל דבר, בטלה אהבה. אבל אם אתה אומר, אני אוהב את הבורא, אני עושה את רצונו, הרי מה זה אוהבים? האוהבים זה עושה את רצון מי שהוא אוהב אותו. זה נקרא שהוא אוהב אותו. אז אם אתה אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מה זה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אוהב לעשות את רצונה של הקדוש ברוך הוא. בצ'יק צ'ק אתה מתחתן. אין לך בעיות בכלל. וכל הקשיים הטבעיים שיש בכל משפחה צעירה, הם מתגמדים לעומת הרצון של הבורא, זה הרצון של השם. זה לא איזה מצב רוח מתחלף, איזה רגש פה, רגש שם, הולך ומתחלף. זה מובן הדבר. זה נקרא בעל תשובה. הוא אומר, אני? זה אברהם אבינו, אתה אדון שלי. או זה מה שנראים בלשון שלנו, אומרים, קבל עליו עול מלכות שמיים. אני מקבל, ומלך זה אדון, אני מקבל עליי את רצון הבורא. זה מה שעומד נגד עיניי. אני אומר, זה לרגעים, כי זה, אפילו כשאתה מקבל את עצמך על מלכות שמיים, האדם יש לו הרבה מאוד חולשות, הרבה מאוד קשיים לפעמים, למרות שהוא קיבל על מלכות שמיים, הוא לא עומד בדרישה. הוא צריך להילחם עם עצמו הרבה פעמים, שימת לעשות רצון השם. זה אברהם אבינו, שהוא קלט את ה... איך אומרים? את הנקודה הפנימית הזו, שהאלוקים יש לו רצון, והרצון הזה נוגע אליו, והוא יכול לעשות את הרצון הזה, והוא צריך לעשות את הרצון הזה. ומה בסך הכל הרצון של הקדוש ברוך הוא? לעשות צדקה ומשפט, ללכת בדרכי השם, להיות טוב, זה הכל. זה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה מאיתנו דברים מסובכים. באמת, אני פעם בדקתי, זה מסובך? בכלל לא מסובך. רק מה, יצר הדמיונות, המחשבות, הופכות את הדבר הכי פשוט, הדבר הכי מורכב, הכי מסובך, הכי קשה. אבל מצד האמת, זה לא דברים...
עכשיו הרצון הזה, הוא נוגע רק למעם שלנו, עם היהודי, הוא גם
מגבי אב המון גויים. אברהם אבינו הוא אדם אוניברסלי. כלל עולמי צריך להבין. אבל אברהם אבינו היה יחידי, כמו האדם הראשון באמונתו, אז הוא היה יחידי, אבל תראה מה שקורה היום במין האנושי. רוב המין האנושי מכבד את אברהם אבינו, כי אבי האמונה, הם קוראים לזה המונותאיסטית, באלוקים אחד. אבל הם לא מבינים מה הם אומרים בדיוק. רוב העולם מכיר באברהם אבינו כמגלה הגדול של האלוקים הנאבד. הנאבד, לא האלוקים סתם ככה. אלא שצריך לעשות רצון הבורא. אני להבדיל על אלפי הבדלות כמובן מעם ישראל, הנוצרים והמוסלמים, שאיך אומר הרמב״ם, שלעתיד לבוא, כל הקליפות שלהם יפלו, העבודה זרה שלהם והדמיונות שלהם וכל זה, והם יכירו באמת בריבונו של עולם, יקיימו שבע מצוות בני נוח וכל הדברים האלה, כביטוי לקשר בין האדם לבורא. כן? בבקשה. כן? אני לא מכיר את האומות, אני לא יודע, כן? פעם אמרו לי, אפילו אצל ההודים, יש אצל ההודים קאט שקוראים לה אברהמינים. אז אני פעם ראיתי באיזה מקום כתוב, ששאלו כזה אברהמיני כזה, למה קוראים לכם אברהמינים? זה הקאט של האצילים בהודו, יש כל מיני מדרגות שם. אז הוא אומר, זה אברהמין זה מלשון אברהם. ככה הוא אמר לי, ככה הוא כתב. ואנחנו בני אברהם. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה עדות של אדם אחד בעניין הזה. אתה צודק. העולם מכבד את אברהם. למרות שהם יכולים לומר, אברהם בתחילת דרכו התנגש עם כל העולם. רצו לשרוף אותו. נמרוד היה מלך השלט. למה קראו לו נמרוד? כי הכיר בבורו ומרד בו. וכשבא אברהם אבינו והתחיל להכריז, יש אלוקים, זה הפריע לו. אז הוא אמר, בוא נשרוף אותו. מי האבא שלו בעצם מסר אותו לנמרוד על מנת לשרוף אותו. וככה זה מתחיל, מהתנגדות, זה לא מתחיל מהסכמות. אברהם אבינו זה לא היה פשוט להפיץ את האמונה. והאמונה של אברהם אבינו צריך לדעת, הוא הפיץ אותה לא רק בדיבורים, לא רק עומד שם במה ודורש דרשות נפלאות על מציאות השם ועל יכולת השם ועל צריך לעשות רצון השם וכל הדברים, לא רק שם מחנך גדול, אלא אברהם אבינו היה גם למופת כדוגמה של איש חסד, הלך בדרכי השם, חסד לאברהם, הכנסת אורחים, היה לו יתום במשפחה, בן אחיו, לוט, שהיה יתום, איך הוא מאמץ אותו, למרות שהוא היה אדם שיקור, אדם שבאמת היה קשה לטפל בו. בכל זאת, איש חסד, וכשהוא נופל בשבי לוט, הוא הולך ורודף אחריו, להציל אותו, דברים כאלה. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא לא רק איש בעל השפעה פדגוגית מבחינת דיבורים, מורה טוב. אלא הוא גם איש דוגמה אישית, בצורה כזאת, נוטע אשל בבאר שבע, אומרים אשל זה אכילה, שתייה, לוויה, ללוות את האורח. חז"ל אומרים שהם מכניס אורחים, מדבר איתם, שואלים אותו, אומרים לו תודה רבה על האוכל, אתה תודה לי, תודה למי שבאמת צריך להודות, וככה גלגל אותם וקרב אותם לתחת כנפי השכינה, הוא ושרה. אבל יותר מכל, אני אומר לו מה שתדעו לכם, אברהם אבינו גרם לזה שאומות העולם כיבדו אותו ואת דרכו, זה היה דווקא לידי הדבר שנקרא מלחמה. ואיך אתה איש חסד, איך יכול להיות שדווקא המלחמה היא אלא אומות העולם מכבדות כוח. זאת היא עובדה, עד היום דרך אגב. מישהו כוחני, מישהו יש לו צבא חזק, מי שמנצח, הם מכבדות אותו. לא רק מי שצודק. אדרבה, לפעמים מי שצודק, הוא חלש, משפילים אותו, מורידים אותו. אלא הכוחניות חוגגת במין האנושי, עד ימות המשיח. שעד לא ישראל, לא ידעו מלחמה, לא ישגו לגולכם, לא ידעו מלחמה וכו'. אבל כתוב שאצל אברהם אבינו, מתי אומות העולם באמת כיבדו אותו? אחרי המלחמה נגד כדרלעומר והמלכים אשר איתו, שהוא ניצח את הקואליציה העולמית, הייתה מלחמת העולם הראשונה בימי אברהם אבינו, חמש המלאכים נגד ארבעת המלאכים. ואז כתוב שאומות העולם ממש נתנו לו כבוד, ואמרו לו, תהיה אתה קצין לנו. תהיה לנו מנהיג, אתה תהיה מנהיג. למה? אתה לא רק חכם, אתה לא רק ירא שמיים, אתה לא רק איש חסד, אתה מה? גיבור! אתה גיבור! הגבורה הזאת משאירה רושם על אומות העולם. וחז"ל אומרים שזה יהיה לעתיד לבוא אותו דבר כך. זאת אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. שמתי אומות העולם יכירו בצאצאי אברהם אבינו, בנו, ויכבדו אותנו, ולא ירצו לנשל אותנו מארצנו, וכל הדברים מתי? שאנחנו ננצח אותם. לא בהבל פינו ננצח. ההבל פה זה חשוב, לא שצריך לבטל אותו. דיבורים וחינוך ודברים כאלה. אבל ברגע שאומות העולם רואות שעם ישראל יש לו כוח לנצח, אם זה את עמלק ביציאת מצרים, ואם זה לאורך כל הדורות במלחמות ישראל, אז מכבדים את היהודי. מתי זה יהיה? זה כבר הווה. וצריך לדעת. למה היום מכבדים אותנו את מדינת ישראל? כי יש לנו צבא הגנה לישראל. אילו לא לנו צבא הגנה לישראל היום, כל מזמן לא היינו, חס ושלום. יש לנו כוח, יש לנו צבא חזק, טנקים, ומטוסים, אני לא יודע, כל מיני כלי נשק שאני לא יודע, אבל שמעתי שיש לנו הרבה כוח. בגלל זה מכבדים אותנו. אני זוכר אחרי מבצע אנטבה, למה אנטבה? ששת הימים, אתם עוד לא הייתם. איזה כבוד נתנו ליהודי בכל העולם. היה מבצע אנטבה שהדהים את העולם, שם באפריקה באיזה מקום. כל העולם, יהודים הלכו זקופי גב. הייתה בדיחה כזאת שהייתה מהלכת באותה תקופה, שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, או מבצע אנטבה, היהודים לא הסתירו את יהדותם, היו גאים, היה מדליונים כאלה של מגן דוד, אבל לא קטן, אלא הלכו על זה, על חזה גדול. וכאן היה, כמו בצבא, יש כאלה, אנשים הלכו עם מגן דוד כאן, יהודי הולך ברחוב, כולם אפשר לגעת בך. והיה כאלה גאווה. עבר הזמן, לאט לאט, התחילו, איך אומרים, מגן דוד קטן, מה שבטוח, בטוח. הכניס את המגן דוד מתחת לחולצה. אני כל הזמן הורידו כבר את הזה. היום, בכלל, עוד הלכו עם כיפה ברחוב. היום, בצרפת, מקומות כאלה, אתה הולך, אתה כבר הולך עם קסקט. לא עם כיפה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? נגיד לכם למה. בגלל שזורקים עלינו רקטות, ואנחנו לא מגיבים. העולם רואה את זה. בגלל שעושים צחוק מצווה הגנה לישראל. בגלל שאנחנו מושפלים, שכל העולם חוגג על זה שהולכים לעקור יהודים מארצם. אז יהודים בגלות מנמיכים את הראש. אין להם גאווה. גאווה יהודית, גאווה לאומית, כי אנחנו נראים מושפלים פשוט, מסכנים ואומללים. לא מבינים את הדבר הזה. אבל אם אנחנו נכה בהם, באויבים שלנו, כמו שבאמת צריך לעשות, איך הקומה תזדקה. הקומה היהודית של כל העם היהודי. וצריך להבין את זה. מאיפה לומדים? מאברהם אבינו. אברהם אבינו ניצח במלחמה, כולם כיבדו אותו. אז בא באמת הכבוד לאברהם אבינו. טוב, קצת, איך אומרים, עברנו לנושא אחר. בוא נחזור לעניין שלנו. ראינו אברהם אבינו הראשון שקורא לקדוש ברוך הוא מה? אדון! דהיינו, הוא אומר לעצמו, אני העבד שלך. שאלו אותי בשיעור הקודם, לפני שני שיעורים, שאנחנו מזכירים את שם השם, אנחנו מזכירים באדנות. א', ד', נ', י', אבל ברבים. לא אדוני, אלא בנאי, כבלשון רבים. אז מישהו שאל אותי, רגע, אנחנו מאמינים בהרבה אדונים, אז לפי הפשט זה נשמע ככה, כאילו יש לנו הרבה אדונים, לא אדון אחד. ככה זה נשמע, אבל מצד האמת זה לא ככה. מצד אחד, אתה האדון האחד של מי? כולנו. מי זה כולנו? עם ישראל. אז באמת חכמים שואלים, למה משתמשים בשם הזה אנחנו? כי אנחנו לא קוראים י' כ' ו' כ' שם הוויה. אסור לנו לקרוא בשם הוויה. אנחנו קוראים י' כ' ו' כ' וקוראים בשם הדנות. ככה זה מקובל. אני זוכר את עצמי כילד בבית ספר לא דתי, שלימדו אותם לקרוא ולכתוב בכיתה א' או כיתה ב', אני כבר לא זוכר, בגיל כזה צעיר. אז הילד באופן טבעי הוא נאמן לאותיות. מה שהוא רואה באות זה מה שהוא קורא. אז למדתי בספר לא דתי, אז שהגענו לשם י' כ' ו' כ' בתנ"ך, אז שברנו את השיניים. איך קוראים את המילה הזו? והיינו בטוחים שככה צריך לקרוא אותו כמו שזה כתוב, כילדים. עד שאמרו לנו, לא, 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 תמיד שאתם רואים את השם הזה י' כ' ו' כ', אז אתם צריכים לקרוא באדנות את השם הזה. וככה אנחנו נוהגים. אבל מה משמעות הדבר? מה המשמעות הזאת שאנחנו קוראים לשם השם, כשאנחנו נתקלים בשם י' כ' ו' כ', במילה אדנות? ולשון רבים. זה דבר מאוד מהותי, מאוד יסודי. על זה כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי במאמר הרביעי, הוא עוסק בזה בהרחבה בנושא הזה של האדנות שלנו. הוא אומר שהכוונה היא ברמה הלאומית הכללית שהאלוקים מתגלה לעם ישראל. אתה אדון של מי? שלנו. שמע ישראל השם מה? אלוקינו שלנו. השם אחד. השם הוא אלוקינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא לעם היהודי. זה ברמה ההיסטורית, אני מדבר. ברמה של מעמד הר סיני, יציאת מצרים וכל זה. ברמה הפרטית, נאמר, בתוך עם ישראל, יש אנשים צדיקים בעלי רוח הקודש, נביאים, כל מיני אנשים מדריגים, לאורך ההיסטוריה אני מתכוון, לא יודע היום, אני מדבר באופן כללי, שבשבילהם האדנות זה לא מילה. בשבילהם הם ממש עבדי השם, הם ממש קרובים לקדוש ברוך. יש להם כן את ההתגלות של האדנות הזו. בשבילהם י' כ' ו' כ', שם השם אומר משהו. זה לא אותיות באלמה ולא קריאה באלמה. זה המקובלים שעוסקים בזה, אבל מקובלי אמת אני אומר. שבשבילהם הדברים האלה באמת מהירים את נשמתם. אנחנו, אנשים פשוטים, בשבילנו האדנות אומר, אלוקים אתה האדון שלנו. אז תשאלו אותו מה עם כל העולם כולו, הוא לא האדון לכל... מה אנחנו אומרים? עלינו לשבח לאדון מי? הכל, מה זה הכל? הכל זה כל הבריאה. אז זה לא עומד בסתירה, הגישה הזאת שאתה אומר, השם אלוקינו, ומצד שני אתה אומר, עלינו לשבח לאדון הכל? איפה הגישה הכללית, שהוא באמת בורא עולם, בראשית ברא אלוקים את מה? שמיים ואת הארץ. זה לא עומד בסתירה. באמת, הקדוש ברוך הוא האדון הכל, והוא מלך העולם. כל ברכה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו, מה? מלך העולם, אדון הכל, שולט על הכל, כל הבריאה כולה, כל מה שמרגישים ומה שלא מרגישים, כל הקוסמוס, כל המקרו, כל המיקרו, כל מה שקיים בעולם, הוא אדון הכל והוא מלך העולם. אבל זה לא עומד בסתירה על העניין שבתוך הכל הזה יש לו מה שנקרא בנים, לגיון של מלך. אנשים שהוא בחר בהם, אשר בחר בנו מכל העמים, למרות שהוא ברא את כל העמים. הוא בחר בנו מכל העמים. אבל בחר בנו מכל העמים בשביל להטיב עם העמים, לא בשביל להערה לעמים חדשים. להעיר לעמים. ככה אנחנו תופסים את העניין. מצד אחד הוא אלוקינו. אלוקי ישראל, מצד שני הוא גם אלוקי העולם, הוא אדון הכל. כך אומר רשי על הפירוש מה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא אומר, מה זה השם אחד? לעתיד לבוא כל אומות העולם יקבלו שאלוקי ישראל הוא אלוקי העולם. האלוקים מתגלה לעם ישראל. אז זה האדנות שאנחנו אומרים, אדון שלנו, ואנחנו עבדיו. הוא אבינו, אבינו מלכנו, אנחנו בניו. בנים אתם להשם אלוקיכם. אם כבנים דיברנו על זה, ואם כעבדים, יש שתי בחינות מדרגות בקרבה אל הקדוש ברוך. זה מובן. עכשיו בואו נראה את הדברים בהמשך. כן. עניין של קרבה, דיברנו, יש הבדל בין אומות העולם ובין עם ישראל. ההבדל הוא לא שהאלוקים לא ברא את אומות העולם, ודאי הוא ברא את הכל, אלא מבחינת הקרבה. למה המשל דומה שנבין? בגוף האדם, בגוף האדם יש איברים יותר מרכזיים ויותר חיוניים ויותר שמגלים החיות, ואיברים משניים יותר. למשל הלב, לב שבאדם הוא עבר, הגוף האחד הזה, בכל זאת הוא עבר מאוד מרכזי, בעל חיוניות גדולה וכו'. ישראל לב שבעמים. ישראל יש לו בחינה של קרבה גדולה. עם קרוביך אנחנו, עם הקרוב. אנחנו נולדנו קרובים אל הקדוש ברוך הוא יותר. זה לא אומר שאנחנו קרובים בפועל, כי בפועל, זה בסגולה כן, אבל בפועל זה תלוי בהתנהגות שלנו. יכולים להתקרב, מעשיך יקרבוך. מעשיך ירחקוך גם, כן, זה...
אבל יש את המשפט, כאן ובאליהו, הכל לפי מעשה.
הכל לפי מעשה, אבל כאן מדובר על הפרט. לא מדובר על אומה. על הפרט, כפרט, אפילו שמי שלא יהודי יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. כן, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, בין שהוא עבד, בין שהוא חופשי, בין שהוא... כל אדם לפי מעשה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כפרט, כאומה זה כבר משהו אחר, ככלל זה משהו אחר. הסגולה הזאת נמצאת רק בעם ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואסחה לגוי גדול, ככה נאמר אל אמר. וככה זה. שאל אותי למה? אתה שואל אותי. שאל את הקדוש ברוך הוא למה? ככה הוא ברא את העולם. אמנם חז"ל מסבירים את זה, גם רבי יהודה הלוי. 10 דורות מאדם עד נוח. להראות כמה ערך אפיים מלפניו, שכל הדורות היו מכיסים אותו. עד שבא נוח ובן לא הצליח לתקן. עוד 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, שהיו הולכים ומכיסים את הקדוש ברוך הוא. עדיין הם מתנהגים בצורה בלתי מוסרית. עד שבא אברהם ותיקן, וכך שכר כולם בעניין. זאת אומרת, באמת לכתחילה כל העולם היה צריך להיות אותה מדרגה. אבל מה לעשות? שהעולם לא עמד בקריטריונים המוסריים, הערכיים, הנדרשות מבן אדם, להיות בן אדם, אדרבה. היו גזלנים, היו שופכי דמים, היו עריות, מה לא היה שם? בנוח ואחרי זה משבר באמונה. אז כאילו באה איזו מוטציה חדשה, איזו הופעה חדשה על פני ההיסטוריה, קראו לו אברהם אבינו שאנחנו צאצאיו, אנחנו ילדים. כן. לא שמעתי.
בגמרא, אני לא אומר בדיוק, אבל כשהקדוש ברוך הוא, כל פעם שדור עשה משהו, אז הקדוש ברוך הוא התרחק עוד רקיע. הוא אמר, איפה אני אמון? ואז עד שהגיע לרקיע השביעי, ואז פעם הבינו נוח, כל פעם מתקרב, ועם ישראל קיבלו את התורה,
נכון. האבות הם המרכבה להופעת השכינה. טוב. עובדי עבודה זרה, לא, שלא השכילו את זה, את הקשר בין הבורא לנברא, את העבדות הזאת ואת האדנות הזאת, בירותם, שעל כוח צריך להיות במציאות יחס מכריח מוסרי, ומזה צמחו אצלם מיני עבודה זרה שונים. זאת אומרת, עובדי עבודה זרה אמרו, אנחנו מבינים צריך להיות מוסריים, אבל איך נהיה מוסריים? איך? לא על פי רצון השם, אלא על פי מה? על פי מה שאנחנו מבינים. מה שבא לנו בראש. מה שנקרא, יש ביטוי כזה, אמת יחסית, אמת מוחלטת. לא יודע, שמעתם, פילוסופיה מדברים עליו. האמת האנושית היא יחסית. דהיינו, אתה מייצר לעצמך את המוסר של עצמך. יש גם מוסר של קניבלים, צריך לזכור. מה זה קניבלים? אוכלי אדם. לא יודע אם ראיתם פעם קניבלים, מישהו ראה פעם אוכלי אדם. בשבילהם לאכול את הסבא שלהם, זה תענוג, זה מוסרי מאוד. מה, להסיר אותו לסבול ככה? אז נאכל לו את האוזן, נאכל לו את הרגל, מה יש? קשה לנו לתאר את זה. לצייר, זה נקרא מוסר יחסי. בחברה של קניבלים, כל אחד אוכל את השני. בחברה האנושית רגילה, מישהו אוכל את אחד את השני, זה נורא והיום הדבר. נכון או לא? זאת אומרת, בא האדם ואומר, בוא נמציא לעצמנו מוסר. לא שאנחנו נדע, נבקש מאלוקים מה האמת ומה המוסר. זה היסוד לעבודה זרה. כן, בבקשה. לא, זה מה שאומר בעל כור, הם מבינים, בני אדם בכל זאת. הם מבינים שעולם בלתי מוסרי אין לו קיום. אבל הם שואלים, מה? זה כבר שאלה אחרת. זאת אומרת, למה הם תרים אחרי לבבם ואחרי עיניהם מחפשים את המוסר בתוך עצמה ותו לא, ולא מחפשים משהו לאלה מעל הכל. זה גם היום דרך אגב, לא רק כאן. אבל לא היה להם גילוי אלוקים, זה הבעיה. זאת אומרת, בשבילהם העניין האלוקי זה היה עניין תיאורטי. כמו היום, כשאל אדם, אתה מאמין באלוקים, אתה מאמין בכוח עליון. אתה באופן לוגי, באופן הגיוני, צריך להיות איזה כוח עליון שמסדר ומחבר דברים כאלה. לא עם חיבור איתה. גילוי זה התחברות, זה לוודא את הדבר הזה באופן פנימי, נשמתי, ממשי, לא רק באופן הגיוני, נאמר כך. זה לא היה להם. זאת אומרת, חוץ מיחידים, כמו נוח ואחרים, בודדים, אבל היחידים האלה לא הצלחה דרכם להשפיע על דורם. הם לא הצליחו להשפיע על דורם. הדור רובו, כולו היה בחושך רק הבודדים האלה. אברהם אבינו, הוא באמת התגלה לו, החיבור הזה, התגלה לו, הציץ אליו אדון העולם, בורא העולם, בעל הבירה, מה שנקרא. והוא גם השכיל להיות מחנך ומורה ולהשפיע וכל הדברים האלה. אבל נחזור לעניין שלנו של עובדי עבודה. איפה מתחילה העבודה הזרה? העבודה הזרה שאתה עובד את מי? את עצמך קודם כל. אתה מתעלם מזה שיש משהו מעליך. ואתה אומר, מה שאני רואה זה מה שיש. ראינו את ההתפתחות של העבודה הזרה במבוא של הרמב״ם להלכות עבודה זרה. שאנשים מתחילים להגיד, כן, בעל כוחם צריכים להיות מוסרים. הם מבינים שאדם צריך להיות ישר. אבל איפה נמצא את היושר? ואיפה נמצא את האמת? ואיפה נמצא את הדברים שצריכים לחיות איתם? בתוך עצמנו ותו לא. לא שיש מקור לאמת האלוקית, או למוסר, או אלא זה מתוך עצמם. זה מה שקרה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאנחנו אומרים כל יום. מכאן מתחילה העבודה זרה. אנשים רוצים שיהיה להם טוב. מישהו כאן רוצה שיהיה לו טוב בחיים? רק אתה, יונתן. עוד אחד. הבעיה היא לא השאיפות שיהיה לי טוב. כולם רוצים שיהיה להם טוב. השאלה היא מהי הדרך להשגת הטוב. אז אחד אומר, יהיה לי טוב על ידי זה שהוא עושה רצון הבורא. שזה לא פשוט. זה מחייב אותך. לעשות, להיכנע למישהו שמעליך. ואחד אומר, בשבילי להיות טוב, אני יודע, לשן סיגריה, או לשתות איזה כוסית בירה, או משהו כזה. וזה הטוב שלי. ובאמת טוב לדרך, באותו רגע. טוב, מה דבר? מכאן השורש, אתה מתחיל לעבוד דבר זר, עבודה מה? במקום לעבוד את השם, את מי אתה עובד, דבר זר, כל אחד עם הזרות שלו. כי העבודה הזרה היא יותר גדולה, שאתה עושה את מה שבא לך, את רצון עצמך ותו לא, ואתה חושב שזה מה שצריך לעשות. זה מובן. זה שורש העבודה הזרה. שורש העבודה הזרה זה להתעלם ממי שאמר והיה העולם. מהעובדה שיש מציאות, יש אלוקית, יש לה רצון, והרצון הזה נוגע אלינו. זה היסוד. זה מה שהוא אומר. בראותם שעל כורחה צריך להיות במציאות יחס מכריח מוסרי, ומזה צמחו אצלם מיני עבודה זרה שונים. להמציא רוחניים חלקיים, שיש להם יחס לעניינים המוסריים, שבנויים על פי מקרים רבים מתחלפים. דרך אגב, הטכניקות היום, יש נקרא טכניקות מזרחיות בעיקר, מדיטציות, יוגות, כל מיני פטנטים, לעשות לאדם טוב בנשמה. לעשות לו טוב בנשמה. וזה עובד דרך אגב, עובד אצל חלק מהאנשים, זה מה שהרב אומר, ביטוי על המציא רוחניים חלקיים. זאת אומרת, אתה נכנס לאיזה נירוונה, לאיזושהי היי, לאיזו חוויה, לאיזשהו קטע של כמה רגעים, או כמה, זה איזה שעה או שעתיים, שאתה באיזו חוויה מיסטית קוראים לזה, להזיה או משהו כזה. וזה יכול להיות על ידי טכניקה, זה יכול להיות על ידי סמים, זה יכול להיות על ידי דברים אחרים, לא משנה. זה עבודה זרה. ממש עבודה זרה, כן, היום זה יכול להתבטא ממש בעבודה זרה. זה מה שהרב אומר. למה? כי אנשים מבינים שצריכים להיות רוחניים. הם מבינים שבלי רוח, בלי חיים שיש בהם רוח, אין משמעות לשום דבר. אז הם קולטים איזשהו טריפ כזה אחד, שדרך אגב הוא סכנה עצומה. מדוע? כי כשאדם עובר חוויה, החוויה הזאת מלווה אותו, צריך לדעת. היא לא הולכת לאיבוד. ואז הוא חי בצל החוויה. וכשאדם חי בצל חוויה, הוא בדיכאון. זה כמו האהבה. כשאדם אוהב, הוא שמח מאוד. אבל כשנגמרת לו האהבה, האהבה היא נכזבת, אז אחר כך פתאום רע לו מאוד. אז פתאום החיים שלו נהפכים רע לאור החוויה. וזה מלווה אותו, מלווה אותו, מלווה אותו כל הזמן, והוא חי כאילו לא בחוויה, לא במקום הנכון ולא במציאות הנכונה שהוא מאמין, שהחוויה זה השיא של החיים. מה שאין כן תורת השם, תורת השם היא תורת חיים. היא מתייחסת לעד לפרט האחרון של חיי היום יום של האדם, מרגע שהוא קם עד רגע שהוא הולך לישון. כל אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות טוטלית. משפחה, חברה, עם, טבע, בריאה, חיי פרט, חיי כלל. הכל מחובר, הכל מתחבר לרצון הבורא. מה שאין כן, איזה מין עבודה זרה כזאת. כן. מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. למה? הרי גם אנשים יראי שמיים יכולים להגיע לטריפים כאלה. הבעיה היא לא הטריפ. או טריפ זה הכוונה שהוא מגיע לזה היי כזה, להתעלות רוחנית, לדביקות כזאת. הבעיה היא איך אתה מתמודד, שבע יפול צדיק וקם. איך אתה, בנפילות שלך. נניח אתה אומר, אני עובד את השם באיזו התלהבות, בחסידות יש תופעות כאלה. של התלהבות, בודדות קוראים לזה, כל מיני עוברים אליך. בסדר, אם הוא אדם, איך אומרים, שני רגליים על הרצפה וראשו מונח בראשו בשמיים ורגליו מוצבות הארצה, הוא עלה ויורד, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ובסדר. אבל אם לא, אז ארבעה נכנסו לפרדס. רק רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. רק רבי עקיבא עלה וירד, ככה אומרים חזן, מדיוק הלשון שם. אבל מה קרה לבן זומה או באחר או בן עזאי? שחיו בעולם של איזושהי התעלות רוחנית ועולמות עליונים, הם הציצו ונפגעו, כל אחד לפי משהו, כן.
טכניקות באמת, להירגע,
אני לא רופא, אני לא רופא, יש בעיות נפש, יש בעיות צריך להירגע, אבל אני לא מדבר כאן מחלות, אני מדבר כאן על בריאות של חיים. להשתמש בטכניקות שהן מביאות את האדם לתרפיה, צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים, האם אפשר בדבר הזה או לא. אבל בעיקרון אני אומר, בעיקרון זה האדם צריך לעבוד את אלוקים, ולא לשאוף לאיזשהו, איזו מין מציאות של הזיות או של חוויות כאלה, כן. זה מזכיר לי פעם, היה כאן מישהו שבא מישיבה אחרת, הוא בא אליי פעם, מאוד מרוגז, מאוד, אמר, הוא עוזב כאן. עד אותו למה, אז הוא אומר, תראה, אני הייתי בישיבה ההיא, ואני מאוד מאוד אוהב מדיטציה. מדיטציה, אני לא יודע בדיוק מה זה, אני מבין שזה שקט. צריך להיות מרוכז, או לא יודע מה, זה מין תהליך כזה שאדם צריך להיות בשקט. כשהוא בא לכאן, הוא אומר, אני רוצה לגור על הגג, הגג זה בסריף שם, באיזה חדר בודד. לא ידעתי למה, אמרתי, כל אחד יש לו את הג'וקים שלו, אז אדם תחיה שם, אכפת לי. טוב, הוא בא מרוגז מאוד. הוא אומר, תראה, בישיבה הקודמת הייתי, לא נתנו לי לרגע אחד להיות בשקט. אני יושב לי בחדר, עושה לי מדיטציה, פתאום בא התחזוקן, מתחיל עם הפטיש, בום, 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 תקן כיסאות, זה, אני משתגע, דורג אותי כבר, תנו לי להיות בשקט, לא מסוגל. אז הוא ברח מהישיבה הזאת לכאן, גם כאן לא נתנים לי רגע אחד להיות בשקט. כל כך מרוגז. יש לו חוויה. אני מזכיר לי, לפעמים אדם עושה, איך אומרים, נהפך למקובל או משהו כזה. בא אשתו, אומרת לו, חביבי, איזה מקובל, שמה מקובל, איך תעשה קניות בשוק, איזה. הוא מתרגז כל כך עליה, מה אתה, אני מייחד ייחודים, אני. מה את אומרת לי? כל כולו כעס, כל כולו רוצה לאכול אותה. בשם הזוהר הקדוש, לשם ייחוד קודש הבריח ובשחי, אני אוכל אותך עכשיו לארוחת בוקר, בגלל שאת מה מרגיזה אותי, ואומרת לעשות שפונזר. אני מייחד ייחודים עכשיו. אתה מבין? אני מכיר את התופעות האלה. האדם נמצא באיזה עולמות, אני יודע איפה הוא נמצא, ופתאום נפגש עם חיי העולם הזה, עם החובות המוטלות עליו. הוא לא משלים עם זה, והוא מתרגד על העולם, מתרגד על האנשים, מתרגד על המשפחה, מתרגד על הכל, בורח לפה ולשם. זה לא דרכה של תורה. כן.
בכל אופן,
בהגדרה הלכתית, אני לא, אני באמת, לך תשאל, יש רבנים שעוסקים בהגדרות האלה. אני לא, עבודה זרה ברמה של להשתחוות לפסל, אני לא אומר. אבל ברמה שאתה עובד דבר זר, זר, לדבר שהוא עוזר, הוא לא אמיתי. בוודאי, בוודאי. זה אלילי כספו וזהבו. גם זה עבודה זרה. כן, וכבר עבר על זה. כן, בבקשה עוד שאלה.
אני מכיר רב באופן אישי, סיפור על מישהו שהיום הוא רב בישיבה, לפני שהוא חזר בתשובה, אז הוא לקח איזשהו צמח או משהו כזה בדרום אמריקה,
אז היות כאלה, אני מכיר את זה, לא אישית, אבל שמעתי סיפורים כאלה.
הוא חשב שהוא כבשה, כל מיני דברים כאלה. ואז בתוך הטריף הזה, הוא אמר, אם הוא מסוגל להגיע לידי דברים כאלה, לידי חומר, אז הוא אמר שבטוח מסוגל להגיע לזה גם בלי חומר.
אם תשאל אותי שכתוצאה מזה אני אחלק כאן פטריות עכשיו וכולם יגיעו לאמונה, אז אני מעדיף לא לחלק פטריות, בסדר? כי אני שמע סיפור דומה על מישהו שכמעט מת בגלל זה.
כן,
מה פשוט, מה, בהודו, היה בהודו, בא לכאן בחור שקרא, אתה אומר, תשמע, אני בא לכאן, איך אומרים, אחרי שכמעט מתי. אמרתי, למה? הוא בעיה בכפר אחד, נתנו לו איזה פטריה. הוא אומר, שלושה ימים הוא לא ישן, הוא ראה דברים שבחיים שלו לא, בעיני רוחו. עבר איזה הזיות נוראיות כאלה, וממש הציל אותו ברגע האחרון, כמעט הוא מת. אז אתם רוצים להגיע לאלוקים דרך הפטריות?